אנחנו פה במאמר שלמדנו, הפסוק אומר על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא קורא להם אמא, שהנה וראינה בנות ציון במלך שלמה, בעטרה שיתרה לו אמו. והרבית הלשון שחכמים אומרים שהקדוש ברוך הוא מחבב את עם ישראל ולא זז מחבבה עד שקרא אמו. כדי להבין כזה מושג, איך אפשר לומר שעם ישראל נקראים אמא כביכול של הקדוש ברוך הוא, אז זה היה עריכות בעוד בית, בית הפסוק שאומר שאו ידיכם קודש וברכו את השם. יש מצב שיהודי כביכול ברכו את השם, הוא מברך, הוא ממשיך את השם למטה, כמובן שההשפעה האלוקית למטה תלויה במעשה הנבראים, ויכול הנבראים כמו אמא שמברכת את הבן שלה, כך כביכול עם ישראל בפעולות שלהם גורמים, ככה החליט הקדוש ברוך הוא שההשפעות שלו יהיו תלויים במעשה הנבראים, ולכן כיוון שאנחנו גורמים לכך, אז אנחנו נקראים אמו. הוא הסביר בעריכות בעוד בית מהי העבודה שלנו שמרומדת במילים שאו ידיכם קודש, עבודה שקשורה ליד ימין ויד שמאל, קרא לזה ייחוד העילה, ייחוד התתה, שני הפסוקים הראשונים של קריאת שמע. זה היה סעיף בית. עכשיו סעיף ג' יפרט איך שבעצם כל סדר ההשתלשלות של כל הספירות, כל המשכה וכל פרט ופרט, הכל תלוי במעשה של עם ישראל. הוא יפרט ככה בכללות איך שכל פעולה שיהודי עושה, מה הוא משפיע למעלה, ולכן הכינוי של עם ישראל זה אמי. זה הנושא של הפרק שנלמד עכשיו. פרק ג'. והנה המשכה זו, דרך כלל, המשכה הזו שעם ישראל פועלים להמשיך על ידי המעשים שלהם, באופן כללי, מהי המשכה שממשיכים? עם מה שכתוב, מה שנאמר בקריאת שמע, והיו הדברים האלה אשר הולכים לצווך. זה הולך על לימוד התורה. יהודי לומד תורה, הוא ממשיך את הדברים האלה, ממשיך את התורה, שתתגלה לבחינת חוכמה הילאה ותרד למטה. תלוי בלימוד התורה של יהודי. הוא מפרט ככה בשתיים שלוש שורות. הדברים האלה, מה הכוונה? היא המשכת התורה, שהיא מבחינת האנוכי ממש. לכן כתוב, היו הדברים האלה אשר אנוכי, כי התורה התגלתה מבחינת האנוכי, כמו שידוע שזה הדיבר הראשון של עשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך. ועל זה נאמר, אשר אנוכי מצווך. מה זה מצווך? לשון התקשרות. שהיהודי יש לו התקשרות פנימית לבחינה הזו, והמעשה שלו, הלימוד שלו, ממשיך את זה. והיא המשכת חוכמה אלה. יהודי פועל כביכול להמשיך את החוכמה האלוקית להתגלות. כי הוראית מחוכמה נפקת, הרי התורה מתגלית על ידי חוכמה, והיא בחינת י' של שם הוויה שבה מתלבש אור אינסוף ברוך הוא ממש כידוע. כידוע שהאות י' של שם הוויה היא כנגד ספירת החוכמה. אז כאן הוא אומר, זה מאוד בקיצור בשלוש שורות האלה, שכביכול הפעולה של היהודי, הלימוד של היהודי, ממשיך את בחינת התורה, את בחינת החוכמה. אך דרך פרט, אם נרצה יותר לפרט את ההמשכה של האלוקות כתוצאה ממעשה היהודי, הנה היית בכוונת קריאת שמע, כתוב בכוונות של הארי על קריאת שמע, שעל ידי רמח טיב שבקריאת שמע, על ידי ה-248 מילים שיש בקריאת שמע, למה יש דווקא רמח מילים, ממשיכים בחינת רמח איברים מילאים. כביכול היהודי באמירת קריאת שמע שלו ובהתבוננות שלו וברגשות שלו, הוא פועל להמשיך את כל הרמח איברים דמלכה כביכול. לבחינת אדם העליון הוא מגלה שהקדוש ברוך הוא כביכול יגלה את עצמו, יגלה את הרמח האיברים לבחינת אדם העליון. כמו שנאמר בפסוק, ועל דמות הכיסא דמות כמראה אדם. להמשיך בחינת אדם, היינו מי כביכול יפעל כשהקדוש ברוך הוא יתגלה בבחינת אדם. אדם הרי זה משל, כמו האדם הגשמי יש לו רמח האיברים, כביכול יהודי יגלה את בחינת אדם העליון, יגלה את בחינת רמח האיברים למלכה. זה יפעל היהודי. עכשיו זה מילים מאוד גבוהות לא מובנות, איך היהודי בפעולות שלו יפעל כאלה דברים נעלים. אז זאת אומרת, כן, מיד אומר. והגם שאי אפשר לבאר, להשכיל היטב דבר זה בפרטיות. מאוד קשה, מאוד אי אפשר להבין היטב בפרטיות. מה זאת אומרת שיש לקדוש ברוך הוא רמח איברים? ומה זאת אומרת שהיהודי על ידי הפעולות שלו ימשיך את הרמח איברים? זה הרי דברים מאוד מופלאים הביטויים הללו. כן, או דמות הגוף חס ושלום. לא שאנחנו יכולים להגיד דמות הגוף. אבל יש כאן שני דברים שצריך להבין. א', מה זה נקרא רמח איברים אצלו? וגם לא מובן איך אנחנו ממשיכים את זה, מה הכוח שלנו. אך מכל מקום, למרות שהדבר הזה הוא מופלא מההשגה שלנו, מאחר שכך דיברה תורה בדרך משל ומליצה, בכל אופן ככה התורה דיברה, היא אמרה שיש לו דמות אדם, והדמות הכיסא דמות כמראה אדם, והיא אמרה שיש רמח איברים דמלכה, אז התורה דיברה בשפה כזו, יש לנו רשות לדבר בה. אז גם לנו יש רשות לדבר ולהסביר את המושגים המופשטים הללו, כי התורה דיברה בשפה כזו. אז זה אומר שיש לנו יכולת למצוא את האותיות עד כמה שאפשר להסביר את העניין הזה. ולהבין משל ומליצה אפס קצהו. אפשר להבין את המשל, הרי זה ברור שזה משל. להגיד על הבורא איברים זה משל. וזה מליצה. אז אנחנו יכולים לפחות...
מליצה זה משהו מצחיק, לא?
לא מצחיק, אלא משהו מופלא. ככה מליצית, זה משהו שהוא בדרך... כמו מילה נרדפת למשל. אז אנחנו את המשל הזה יכולים אפס קצהו, לפחות אפס קצהו, להבין מה זה נקרא רמ"ח איברים דמלכה, שהיהודי על ידי הפעולות שלו פועל את זה. וגם רואים שחז"ל משתמשים בסגנון כזה בעוד הזדמנויות, וגם אמרו רמ"ז"ל אמרו, מעלה אני עליכם כאילו עשאוני. בכל, חז"ל אומרים, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני מעלה עליכם על עם ישראל כאילו שאתם עשיתם אותי. הפרוש עשיתם אותי. בכל, הקדוש ברוך הוא אומר שאני אמשיך את ההשפעות בעולם בהתאם למה שאתם עושים. אתם תגרמו לי איך אני אפעל. אז איך אפשר להבין כזה דבר? בעניין, כדי להבין את זה הוא מקדים, כי נכתיב ביעקב, כתוב בפרשת וישלח. שהקדוש ברוך הוא התגלה ליעקב אבינו, הפסוק אומר, ויקרא את שמו ישראל. הקדוש ברוך הוא קרא את שמו ישראל, הרי כבר לפני כן המלאך קרא לו, מלאך שר של עשיו קרא לו ישראל, אבל פה היה לו גילוי אלוקי שהקדוש ברוך הוא קרא לו ישראל. מה פירוש המילה ישראל? למה הקדוש ברוך הוא קורא ליעקב ישראל? ויעקב זה כאן מייצג את כל היהודים בכל הדורות. מה פירוש המילה ישראל? הוא פירוש ישראל לי ראש. המילה ישראל זה אותיות לי ראש. כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, אתה לי ראש, אתה עושה לי את הראש. אתה יהודי, אתה יעקב, בעצם כל יהודי, בפעולות שלך אתה עושה לי ראש. זה גם ביטוי נפלא, מה הכוונה אתה עושה לי ראש. שישראל הם העושים בחינת ראש להקדוש ברוך הוא כביכול. היהודי פועל שאצל הקדוש ברוך הוא יהיה גילוי של בחינה כזו שקוראים לה ראש. דיינו, מה הכוונה ראש? דרך משל כמו אם ניקח ראש של בן אדם. שיש בראש, מה הראש כולל? יש מוחין, יש את המוח שבראש, חוכמה בן אדם. יש בעצם הגולגולת החופף על המוחין. אז כמו שבגוף הגשמי יש ראש, יש את הפנימיות של הראש. זה המוח, ההבנה. ויש את עצם הגולגולת שזה מקיף על הראש. ככה כביכול באלוקות, יש בחינת רצון, כמו שיגיד עוד מעט, רצון זה כאילו הגולגולת החופף על הראש. ויש תורה, חוכמה, שזה בחינת ראש. אז כך ישראל, הם הממשיכים בחינת מוחין. היהודי כביכול פועל שהקדוש ברוך הוא יגלה את המוחין, יגלה את התורה. חוכמה, מוחה, כמו שנאמר בפתח אליהו, חוכמה, הכוונה היא מוח, היא מחשבה מלגב, היא המשכת התורה המלובשת בגשמיות, שהוא בחינת חוכמה הילאה, לא ידע אינו שרקה. התורה הזו, שהיא מתלבשת בגשמיות, בסיפורי תורה, אבל המקור שלה הוא חוכמה הילאה. אנוש לא יכול להבין את הערך האמיתי של התורה. מי פועל שהקדוש ברוך הוא יגלה את החוכמה וימשיך את התורה ויהודים יוכלו להמשיך ללמוד תורה? זה תלוי ביהודי שהוא לומד תורה, במוח שלו, הוא כביכול פועל שהקדוש ברוך הוא יגלה שוב עוד ועוד חלקי התורה למטה. שלפי פשוטו, כשאדם קורא את סיפורי התורה בפשוטם, הנה כל המקרא תנ"ך הוא מלא כמעט בסיפורי מעשיות. אני יכול להגיד מה, סיפורים מעשיות זה סיפורים פשוטים. זה חוכמה הילאה, זה אינסוף, האדם לא יכול לקלוט את האינסוף שבדבר. וגם תורה שבעל פה, גם כשאדם לומד תורה שבעל פה למשל הלכות, אז ברור ששורשן ויסודתן בחוכמה הילאה, שהיא חוכמה נפלאה, שאין שכל אנושי משיג טעמי התורה וההלכות, גם הלכות שאדם לומד, והוא מבין את ההלכה. ברור לנו שההלכות הללו שאדם מבין, שאדם לומד, השורש של ההלכה זה חוכמה הילאה אין סוף מהבורא. ואפילו על פי קבלה, מפי סופרים ומפי ספרים, אז כל מילה בתורה הרי זה המשכה האלוקית, אבל אדם שהוא לומד את התורה הוא לא מבין את ההפשטה של האין סוף שבדברים, הוא מבין עד כמה שהשכל שלו מבין. הנה מעט אשר נמצא כתוב אצלנו. ואפילו במועד זה, אין די בער פרטיות כל העניינים לעומקם ולאשורם. גם המעט שמוסבר לנו את השורש של כל מילה בתורה, מוסבר לנו ממש מילים מועטות, ואנחנו לא יכולים מהמילים שמועטות שיש לנו להבין את העניין, באמת לקלוט אותו ברוב עומקו ועוצמתו. על כל פנים, מה הפועל שהקדוש ברוך הוא ימשיך לגלות את האור שלו בתורה? אז הוא אומר ככה, והמשכה הזו, שמי חוכמה אילאה, המשכה הזו שנמשכת בתורה מבחינת חוכמה אילאה, שאין לנו תפיסה מה זה חוכמה אילאה, להתלבש בגשמיות העניינים, שהתורה תתלבש במושגים גשמיים כמו תרומות ומעשרות וסיפורי מעשיות שבתנך, וגם התלבשות אור אינסוף בחוכמה, שחוכמה היא לה, גם שהיא לא בחוכמה ידיעה, אפילו נגיד התלבשות אור אינסוף, לא בדברים גשמיים שהאדם הגשמי יכול להבין. גם ההתלבשות של החוכמה בדרגה של הצילות, בדרגה של נשמות גבוהות יכולות להבין, אך מאחר שהיא בחינת חוכמה והשגה, אלא שהיא השגה נפלאה שאינה מושגת לשכל הנבראים, רחוקה היא מאוד מאור אינסוף ברחום ממש. שהוא רע מניסה עליהם כן, זאת אומרת, הוא אומר ככה, גם התורה שמתלבשת בגשמי, ודאי שהיא מאוד מאוד רחוקה מהאינסוף. אפילו התורה שמתלבשת נניח בחוכמה של עולם האצילות, היא גם רחוקה מהאינסוף האמיתי. כי הרי נאמר בפתח אליהו, דיו חכים, אבל ולא בחוכמה ידיעה, אי אפשר לקרוא את החוכמה. אז מה גורם שהחוכמה האלוקית תימשך? של מלאכים, של נשמות יוכלו ללמוד בגן עדן. שעוד יהודי יוכל ללמוד תורה פה ולקלוט. מה פועל שהבורא ימשיך לגלות את עצמו? תלויה בישראל למטה. זה הכל תלוי ביהודי. כשיהודי פה עושה פעולה, בגלל הפעולה שהוא עושה, הקדוש ברוך הוא ממשיך הלאה לגלות את עצמו. כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, אני תלוי בכם, אני מחכה לכם. מעלה אני עליכם כאילו עשאוני. אתם רוצים שאני אמשך באופן של ראש? חוכמה תימשך? תלוי בכם, בלימוד שלכם. תלוי בעשאו ידיכם קודש וברכו את השם שלמדנו בפרק הקודם. על ידי בחינה עשאו ידיכם קודש, ומה הסברנו בפרק הקודם? מה זה עשאו ידיכם קודש? ידיכם אמרנו שני ידיים זה ייחוד העילה וייחוד התתה, שיהודי מבטל את המציאות שלו לבורא, אז הוא מגלה את הביטול הפנימי בנפש שלו, הוא גורם שכביכול הבורא יגלה את עצמו פה למטה. וככה כל סדר של כל הספירות, ויפרט כאן ממש כל המבנה של כל עשר הספירות, איך זה תלוי במעשה הנבראים. ואחר כך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי, שעל ידי זה ממשיכים להיות גילוי אור אינסוף, ברוך הוא ממש בחוכמה. עד כאן הוא דיבר על הבחינה של מוחין. כשיהודי מקיים את המצוות ולומד את התורה כאן, הוא פועל שימשך הבחינה של המוחין למעלה. אמרנו הרי הראש, יש לו שני חלקים בכללות, יש את המוח שבפנים, יש את עצם הגולגולת. מה הנמשל של מוח כביכול למעלה? זה חוכמה, זה תורה. מה זה עצם הגולגולת שחופה על הראש? איזה בחינה זו? ובחינת עצם הגולגולת החופף על הראש היא בחינת הרצון של למעלה מהמוחין. כמו שבנפש שלנו, הרצון הוא יותר גבוה מהשכל. הרצון הוא מנווט את השכל. לכן כתוב, לעולם ילמד אדם במקום שליבו חפץ. אם הוא רוצה ללמוד במקום ההוא, אז השכל ילך ויבין. אם הוא לא רוצה ללמוד במקום, והוא מכריח את עצמו ללמוד במקום שהוא לא רוצה, אז ההבנה שלו לא תזרום, כי הרצון שלו לא נמצא שם במקום הזה. זאת אומרת, רצון הוא מעל ההבנה. אז רצון הוא כמו הגולגולת שחופה עליה. מתי ומה יגרום לגילוי של הרצון של הקדוש ברוך הוא בעולם? אז אומר, כי הרצון הוא למעלה מטעם בדעת המובן והמושג. וזה ממשיכים ישראל. איך יהודים ממשיך שיהיה גילוי של הרצון האלוקי? על די בחינת ביטול רצון שיש לכל אחד ואחד מישראל בחינה זו. בטל רצונך. כתוב במשנה, בטל רצונך. תבטל את הרצונות שלך מבני הרצון של הקדוש ברוך הוא. אם אתה תגלה את הרצון של הקדוש ברוך הוא אצלך, איך תגלה את הרצון של הקדוש ברוך הוא אצלך? שאתה תעשה ביטול של הרצונות האישיים שלך, תגיד, לי בא ככה, אני רוצה ככה, תוותר על הרצונות שלי, יש את הרצון של הקדוש ברוך הוא. אם אתה תמשיך את הרצון של הקדוש ברוך הוא אצלך בחיים, אז הקדוש ברוך הוא יגיד, אז יש לי למה להמשיך את הרצון שלי בעולם לכולם, כי יש כאן יהודי שממשיך את הרצון שלו אצלו בנפש. אגם שאין לו השגה בתורה, אדם שאומר אני מבטל את הרצונות שלי, לא חייב להיות שהוא תלמיד חכם גדול, לא חייב להיות שהוא יש לו הבנה גדולה בתורה, וגם אין לו התבוננות גדולה בנפשו המשכלת ומתבוננת בגדולת השם. יכול להיות אדם שהוא לא מבין את העומקים של התורה, אשר לא יכול להרחיב ולהעמיק שכלו ובינתו. אבל זה שאתה תבטל את הרצונות שלך מבני הרצון של הבורא, זה לא תלוי כמה אתה מבין. בא לך כרגע לאכול משהו והוא לא קשר, אתה אומר הרצון של הקדוש ברוך הוא זה לא שאני לא יאכל את זה, הרצון שלי כרגע זה כן לאכול את זה. אז אני אבטל את הרצון שלי מפני הרצון שלו. יכול להיות שהוא לא מבין למה אסור לאכול את זה, הוא לא מבין את העומק של העניין. אין לו שום הבנה בזה, זה לא קשור לה, אם יש לך הבנה או אין לך הבנה. מכל מקום, על ידי ביטול רצון, פשוט, בלי טעם בדעת, אתה מבטל את הרצונות שלך, בלי שאתה מבין ויודע למה. אלא ככה הקדוש ברוך הוא רצה, אני מבטל את הרצון שלי, ממשיך רצון היום ברוך הוא, אז אתה מגלה שהרצון של הקדוש ברוך הוא יימשך לעולם. כי הקדוש ברוך הוא אומר, זה מידה כנגד מידה, הוא ימשיך את הרצון שלי אצלו בנפש, הוא יגרום לי שאני יגלה את הרצון שלי בבריאה יותר ויותר, היא המשכת רצון בבריאה. כמאמר, יהי רצון, אמרו שיהי רצון שיהודי אומר בתפילה, היהודי אומר, אני מבקש שיהי רצון מפניך, שיהיה לך רצון. איך אתה תפעל שיהיה לו רצון? אם הוא לא רוצה, הוא לא רוצה, מה זה תלוי בך? לא, כי אם אני ארצה לעשות את מה שהוא אומר, אז אני אפעל עליו שהוא יהיה יהי רצון, הוא גם ירצה. עושים רצונו של מקום להיות המשכת ממעלה כל עלמין, מסובב כל עלמין. והמובן הוא מאוד פשוט, יהודי אומר, ריבונו של עולם, אני רוצה שתיתן לי בריאות ואריכות ימים וכסף ונחת וכולי. למה שהוא ירצה לתת לך? אז אומר, אם אתה תכניס את הרצון שלו בחיים שלך, אתה תפעל שהוא ימשיך את הרצון שלו, כמו שהמשנה אומרת, עשה רצונך כרצונו, כדי שיעשה רצונו כרצונך. זאת אומרת, כביכול הוא יעשה אותו דבר. זה דוגמה שעד כאן דיברנו על רצון וחוכמה. זה ראש. הגולגולת שחופה על המוח והמוח. עכשיו הוא אומר גם אותו דבר, כל שאר המידות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, חוד, יסוד, מלכות, כל המידות תלויים בנו. הוא מפרט כאן בכמה שורות בקיצור. הוא אומר, למשל, וגם חסד. איך יימשך חסד של הבורא בעולם? על חסד כתוב בפתח אליהו שזה דרוע ימינה. דרוע ימין. איך יימשך חסד של הבורא בעולם? ממשיכים ישראל על ידי צדקה וחסד שעושים למטה. אתה עושה חסד למישהו אחר? אז הקדוש ברוך הוא יגיד, אתה עושה חסד, אז גם אני אעשה חסד. אותו דבר גבורה. גבורה זה דרוע שמאלה. גבורה דרוע שמאלה. איך אתה תמשוך את הבחינה של גבורה של הבורא בעולם? על ידי התגברות האדם נגד רצונו וטבעו, נמשך מנפש הבהמית. כשאתה מתגבר על התאוות שלך, אתה מגלה את הגבורה שבך, אז הקדוש ברוך הוא יגלה את הבחינת הגבורה שבו, הגבורה שבו תרחיק את הקליפות ותבטל את ההפרעות. ותפארת, כתוב בפתח אליהו, תפארת גופה. מה זה תפארת? היא מידת הרחמנות. כמו שנאמר, אמו מהי לו, המאיים שלי הם הומים, הם כולם פונים אליו, ריבונו של עולם. זה בחינת רחמנות. איך אתה תמשיך את הרחמנות האלוקית בעולם? מביני, רחמנות היא בחינת התפעלות שהיא רחוקה מאוד מאור אינסוף ברוך. זה שאתה מרחם, מה הערך בין הרחמנות שלך לרחמנות האינסופית של הבורא? בכלל אין יחס. שהוא אחדות פשוט, לבחינת רחמים פשוטים, הרחמים שלו הם מופשטים, הרחמים שלך הם רחמים קטנים. אז אין ערך, נכון שאין ערך, אלא שישראל ממשיכים להיות התלבשות אור אינסוף ומידת רחמנות, אבל ככה הקדוש ברוך הוא קבע. אתה תעבוד את השם באופן של תפארת של רחמים, גם הוא ימשיך רחמים. איפה אתה מעורר את הרחמים אצלך? על ידי פסוקי דזמרה, במה שמשבחים ומעללים אותו יתברך, שעל ידי זה מעוררים למעלה להמשיך אור אינסוף למטה, להתלבש במידת רחמנות ולהיות בבחינת המו מאי לו. אם אתה תתפלל בפסוקי דזמרה, אתה תתבונן בפסוקים, אתה תגלה את מידת הרחמים של הבורא בהבנה שלך, ואתה תעורר את הרחמים אצלך, זה ימשוך רחמים מלמעלה, הכל תלוי בנו. אותו דבר המידות הנוספות, מבחינת נצח ועוד. נצח ועוד, מה כתוב בפתח אליהו? זה טריין שוקין. מה זה? איך יהודי ממשיך את מבחינת הנצח של הבורא בעולם? ממשיכים על ידי מבחינת ניצוח שבישראל. אתה תנצח אצלך? תפעל שהוא יגלה את הנצח שלו. מה פרושת אתה תנצח אצלך? את מי תנצח? דהיינו שעושה גם נגד רצונו ושכלו. אתה רוצה משהו אחר ואתה מבין משהו אחר, אבל זה לא לפי מה שצריך לעשות. אז אתה צריך להתגבר על עצמך ממש לנצח, זה מלחמה פנימית. ואתה מנצח רק בדרך התקפיה. אתה כופה את עצמך לעשות את מה שצריך למרות שלא בא לך. למרות שזה לא נראה לך הגיוני בכלל. בלי טעם ודעת. אז אם אתה עובד מנצח את עצמך, אתה פועל את הנצח שבך לגלות, אז הבורא יגלה את הנצח שבו. אז זה פועל, יש את בנפש, את הנצח, את ההתקפיה בנפש, יש את הביצוע, לעשות הרצון, כל פרט ופרט פועל, בהחלט, יש כאן במעשים שלנו, ברגשות שלנו, יש שילובים של הרבה מידות יחד. והיא עבודת האדם לכל היום גם אחר התפילה. זה לא רק בזמן התפילה. בזמן התפילה אתה מעורר את התפארת, בזמן התפילה אתה מעורר את הרצונות. אבל ההתקפיה הזו איפה זה? זה לא בתפילה, זה שאתה הולך ברחוב. זה שאתה הולך לעבודה, שאתה מסתובב וכל התאוות מול העיניים שלך ואתה צריך לעבוד בעבודת התקפיה. זה כל היום. שחולפת ועוברת האהבה והרצון שמחמת התבוננות. בזמן התפילה, כשהתבוננת בגדולת השם, יותר קל לך שאם תבוא לך כרגע טהרה, אתה מעיף אותה בקלות, כי אתה כרגע בהתלהבות של תפילה. אבל אחרי התפילה, שההתלהבות כבר דעכה, ואתה נמצא עם הרחוב, אז מה יעורר אצלך אז את הכוח להתגבר? זה מידת הנצח שבך. מידת הנצח אומרת, למרות שאני לא מבין, למרות שאני לא מרגיש, אבל ככה ולא אחרת. מכל מקום נשאר רשימו קצת. מה זה הרשימו שנשאר לו מהתפילה? דהיינו ההסכמה שעלה במוסכם אצלו, הוא החליט הרי בתפילה ללך בדרך טובים ולהתרחק מן הרע. הרי בתפילה הוא החליט ככה, אז אחרי התפילה הוא כבר לא זוכר למה הוא החליט ככה בתפילה. הוא כבר לא נמצא כרגע באותו רמת התרגשות כמו שהיה לו בתפילה, אבל הוא זוכר במסקנה הרי מה סיכמתי בסוף היום, בסוף התפילה. שהיום אני אתנהג כמו שצריך, את זה הוא זוכר, בכוח הזה הוא מתגבר כל היום. ומחמד זה יש לו ניצוח, גם בלי טעם בדעת. אז זה דוגמה של נצח. מה זה הוד? זה גם מבחינת הודיה, מודים אנחנו לך. להיות בטל הרצון העליון ברוך הוא, להתגבר נגד תואבת השם אשר שנה. ולכן נקרא בחינת נצח ועוד, טריין שוקי, נצח ועוד זה שני השוקיים, זה הולך ביחד. יש את הניצוח של הנצח, יש את העוד, זה ההודיה והביטול לרצון העליון, כמו בחינת שוקיים על דרך משל, שאין בהם גילוי טעם ודעת. וגם, וזהו, זה גם מה שהפסוק אומר, שדוד המלך שמע משאול המלך, סליחה, שמע משמואל הנביא, ששמואל הנביא נלקחה ממנו, שמואל הנביא לקח משאול את המלוכה, אז למרות ששאול אמר אני רוצה לחזור בתשובה, אני רוצה שתחזור אליי המלוכה, ושמואל אמר לו המלוכה אבל עברה כבר לדוד, אז מה הוא אמר לו? וגם נצח ישראל לא ישקר. אחרי שהקדוש ברוך הוא לקח, העביר את המלוכה לדוד, אז הם בזה שינויים. מה זה אומר? שבחינת נצח אינה חולפת ועוברת. כשיש הבחינה של נצח, אז אני לא משנה את זה, לא משנה מה יהיה. אז אם אדם יעורר אצלו בנפש רק את השכל, רק את החוכמה, אז ברגע שהשכל לא כרגע צלול אצלו, אז הוא יכול לעשות את כל התאוות. אבל אם הוא יעורר אצלו את הבחינת הנצח, הנצח אומר, זה לא משנה מה קורה, אני מנצח את התאוות, כי אני יודע שכך צריך להיות. כשיהודי פועל ככה בנפש שלו, הוא מגלה את הנצח האלוקי מלמעלה למטה. הוא מביא את נצח ישראל, מביא את מלכות בית דוד, מביא את המשיח. ובחינת יסוד, מה זה היסוד שהוא מגלה את היסוד למעלה, מה זה היסוד בנפש שלנו? על יסוד כתוב בפתח אליהו שסיום הדיגופה, אות ברית קודש, היא בחינת התקשרות. יסוד זה מושג של התקשרות, מה זה בעבודת השם? על ידי התקשרות ודביקות ישראל באלוקים חיים, שלא למשוך אחר חומריות גופו וחומריות העולם. שאדם במהלך כל היום ישאר קשור לקדוש ברוך הוא ולא ייגרר אחרי דברים שהם אולי קשרים, הקשרות טובה, אבל זה מוריד אותו להיות יותר חומרי ולהיות יותר תחתון, אוכל וכן הלאה, אז הוא אומר אני רוצה להיות קשור לאמת ומונע מעצמו דברים, אפילו שהם מותרים, אז זה מגלה את היסוד שבו. ובחינת מלכות, מלכות זה הספירה האחרונה, כתוב בפתח אליהו מה זה מלכות? פה. מה זה פה אצל האדם? לעסק התורה בפה. כמו שנאמר ודבריי השוצנתי בפיך. או כמו שנאמר וכל הקורא ושונה, הקדוש ברוך הוא קורא ושונה כנגדו. זה שוב מאמר חזל שומר אותו רעיון. אתה קורא ושונה, הקדוש ברוך הוא קורא ושונה כנגדך. רואים בהרבה מאמרי חזל את העניין הזה, שכביכול אנחנו במעשים שלנו גורמים מה תהיה המשכה מלמעלה. אז זה כל הרשימה הארוכה שאמרנו כאן, עברנו על כל המידות, מרצון, מהגולגולת שחופה על המוח, עברנו חסד וחסד וגבורה ותפארת, נצח ועוד, יסוד ומלכות, כל סדר ההשתלשלות של כל הספירות שימשכו מלמעלה, הכל תלוי בנו בעם ישראל, זה נקרא מעלה אני עליכם כאילו עשאוני, כאילו אתם עושים אותי. וזהו עניין המשכת בחינת אדם העליון, זה כביכול היהודי מגלה את האדם העליון פה למטה, שיעור קומה שלמעלה, את כל שיעור קומה של יוצר בראשית, כל העשר ספירות, שהן עשר ספירות העליונות. איך הוא מגלה את זה? על ידי עשר כוחות הנפש שבהן ועל ידן נמשך אור אינסוף ברוך הוא להתלבש בעשר ספירות העליונות. ולכן כל זה בא להסביר מילה אחת בשיר השירים. מה כתוב מילה אחת בשיר השירים? שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אתם האמא שלי. באתרה שיתרה לו אמו. איך אנחנו נקראים האמא שלו? לכן קרא הקדוש ברוך הוא נכנס את ישראל עם מי? כי אנחנו כביכול משפיעים עליו. אז אנחנו גורמים לו להיגלות, כמו שהאימא משפיעה על הילד שלה, ככה הקדוש ברוך הוא אומר, אתם בשבילי האימא. מה שאתם תעשו, ככה אני אעשה. אני כביכול, תלוי בכם, אני לא אמשיך את ההמשכות אם אתם לא תפעלו בהתאם. זה הסיבה למה אנחנו נקראים בכינוי הזה.